אחרי שזה לא תשובה מעולה. התשובה המעולה זה שהם באותו כוח. ככה הרמב״ם אומר. תשובה שלמה היא שבן אדם נמצא בשיא כוחו. מזל טוב. יש לך חתונה?
כן.
מישהו מפה?
לא.
אני יודע מישהו מפה גם אנחנו אין לנו.
זה רמב"ם אומר שתשובה שלמה זה שהוא עושה את זה שזה בשיא הכוח, שעדיין הם בשיקול, שהנפש הבהמית כבר כמלה, אז הוא מגביר את הצד הרוחני, זה גם תשובה, ככה הוא אומר. אף על פי שאינה תשובה מעולה, זה גם תשובה. חזר בתשובה. פרק ב', נכון? מפה הגענו? פרק ב', נפש השנית בישראל לחלק אלוקה ממעל ממש, כמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים, ואתה נפחת בי, כמו שנאמר בזוהר, מן דנפח, מתוכי נפח. פירוש מתוכיותו ומפנימיותו, שתוכיותו ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכוח. נפש השנית, מעניין מאיפה הגיעה הנפש הראשונה, הבאמת שהוא אומר. הוא לא מתאר את המקור שלה, נכון? זה מעניין. כל איש נשמע נפש השחת מצד הקליפה והסטרה אחרא. זה מגיע מהצד ההוא. הוא כותב, כן, שמגיע מהצד ההוא. הוא לא מפרט. מה זה? מה המקור של הדבר הזה? אבל עכשיו, החלק השנייה היא חלק אלוקה ממעל ממש. נזכרנו קצת על הקליפות שבוע שעבר, דיברנו?
נכון, על האגו, על הסוגים של הקליפות.
כן, בסדר, טוב בשבת עשינו פה. הקליפות הן חלק מה... עוד מילה כאילו על הנפש הבהמית. כשאנחנו אומרים שהנפש השנית האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, אז מאיפה החלק הנפש הקודמת הגיע? מה, יש עוד איזה מקור לעולם הזה? יש עוד איזה יצרן? אנחנו אומרים שהשם אלוקנו שם אחד, הכל בא ממנו. אז מה הכוונה כאן שהוא אומר שהחלק הזה, הנפש הזאת היא חלק אלוקה ממעל ממש? אז אולי המילה הממשית שיש לנו פה זה הממש, כן? המילה שמבהיקה את ההבדל בין זה שחלק אלוקה ממעל.
אבל הכוונה תכלית.
מה?
הכוונה תכלית.
לא הבנתי.
הכוונה תכלית, התכלית של הנפש הזאת זה... מה שהיא בפועל, זה יותר בקטע הגשמי, והשנייה בפועל יותר בקטע הרוחני, ברור ששתם מהשם.
כן, אבל פה הוא לא אומר לאן הם מוליכות את האדם, אם מוליכות אותו להשם יתבח או מוליכות אותו לכיוון הבהמיות.
זה עצם...
מה המקור? בואו נדייק בו, אתה צודק, אתה צודק מאוד הרי שבסוף לשם זה מוביל. אבל השאלה מה המקור שלהם? אז המקור שלהם היא חלק אלוקה ממעל ממש, והיא מצד הקליפה והסטרה אחת.
זה קשר ישר בקשר הקליפה. כאילו ממש הכוונה ישיר.
מה זאת אומרת קשר ישיר?
ממש כאילו...
יש ביטוי שנתקל בו בהמשך הפרק, אז הוא אומר בעלת עניה, ככה... ככה ממש כביכול, ככה כביכול ממש, אם זה ממש אז למה כביכול, ממש, ממש, ממש.
אבל בלתיים, זאת החלוקה של נפש
ורוח נשמה? כן, כאן אתה צודק שהוא קצת אומר שתי נפשות, שתי נשמות ושתי נפשות.
לא, אומר שתי נפשות.
אבל בהתחלה אומר, כל ישראל יש שתי נשמות, הכתיב נשמות אני עשיתי, והם שתי נפשות. כן, אז לפעמים המילה נפש היא באה לבטא את כללות כל חמשת הבחינות של נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, נפש. לפעמים מתכוונים לבחינה הנמוכה נפש שבנפש, בסדר?
כאילו שומר השנית פה,
כמובן
לרוח או...
לא, 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 לא. נפש, כל המכלול של נפש הבהמית, נפש אז, אז עוד מילה ככה, ב, 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 מה זה אומר שזה בקשר ישיר או בקשר עקיף? יש כוונה, גם הקליפות הגיעו מאותו מקור, אלא שיש להם איזושהי תכלית אחרת, והתכלית היא בשביל ליצור איזשהו עולם מקביל לעולם של הקדושה, שעל ידי זה שיש עולם מקביל לעולם הזה של הקדושה, ששם החיות האלוקית נמצאת בהסתרה גדולה מאוד 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 מאוד, בקושי יש שם החיות אלוקית, או נגיד את זה באופן אחר, בקושי אפשר לשחרר משם את החיות האלוקית. אז נברא לצורך זה שהאדם שנמצא פה בתוך העולם הזה יהיה לו את את היכולת לרצות בתור, שהוא כמו כל מה שאתם יודעים מכירים, למה נברא יצר הרע ולמה נבראו הניסיונות בעולם, אדם שהוא בעל בחירה. אז העולם הזה של הקליפה באופן הפשוט זה נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, בגבורתו, הצליח ליצור עולם שהוא מחיה אותו, אבל החיות נמצאת במקום מאוד מאוד נסתר. כשאתה עושה מעשה טוב, כשאתה לומד תורה, כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, החיות האלוקית לכאורה נוכחת ממש. אתה מרגיש שזה, בחוכמה הזאת נמצאת חיות אלוקית. פעם אחרי זה לימוד טוב, אחרי תפילה טובה, אתה אומר, הנה, היה פה חיות אלוקית, הנפש הדבקה ביוצרה, זה בריאה של הקדוש ברוך. במקומות האלה, אתה רחוק מאוד לראות את זה, כמעט ולא. החיות נמצאת בצורה מאוד מאוד קטנה, אז אף על פי שהמקור הוא אותו מקור, יש התגלות שלו בעצמו, ויש את הוא עושה את זה לדרך נקרא קליפות, זה גם נקרא במקום אחר, זה בבחינת אחוריים. מה זה אחוריים? הזכרנו את זה פעם, שאני נותן לך דרך פנים, אז אני עכשיו מדבר אליך פנים אל פנים, זה יוצר בינינו איזושהי התקשרות, זה אמין שאני מדבר אליך, זה דרך פנים, אני רואה אותך. אבל אם אני מוכרח לתת לך משהו, כי זה חייב, אין לי רצון גדול בדבר הזה, יש פה איזה עניין מסוים ש... שרת, אז אתה זורק את זה אחורה, אתה אפילו לא מסתכל למישהו, זה באופן הזה, זה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם של הקליפות, שזה לא משהו פנים אל פנים בישיר, אלא באופן של אחור. אז הנפש השנייה, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוק הממעל ממש, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, חלק אלוק הממעל ממש. זה הזכרנו גם שלמדנו בגירת התשובה, שיש את הדיבור שלי שאני עכשיו מדבר, כל אחד יכול לבדוק שהוא מדבר, שהחיות שיוצאת היא ממקום חיצוני, אתה מדבר, אני יודע לבדוק מאיפה, אבל אתה מדבר מאזור, אתה משתעל אז יש יותר, אבל כשאתה נופח משהו מפנים, מישהו ראה פעם נפח, עד שלא נפח, כמו כל בלון שאתה מנפח, כן? בלון שאתה מנפח, אתה מוציא את זה, מה? תמיד יוצא משהו, נכון? מה?
אתה לא יודע מאיפה זה יוצא, אבל
אתה יודע שזה... כן, אני אומר, יוצאת רוח, אם לא היית מוציא רוח מבפנים, אז לא היית, אתה לא יוצא כלום, נכון? ובכל זאת, שאתה מוציא משהו, אתה מוציא מבפנים. אז ההגדרה הזאת של הזוהר הקדוש, אגב, אין איזה מקור בזוהר הקדוש, זה משהו... מה? לא, זה כתוב פה שזה כתוב בזוהר, מן דנפח מתוכי נפח, אבל אין איזה מקור בזוהר. לא נמצא בזוהר שלפנינו. אז משפט מאוד מוכר ומצטטים אותו הרבה, מוכר כמופיע בזוהר, אבל לא מופיע באופן הזה בכל אופן. אז יש בתוכנו חלק שהוא מגיע מהקדוש ברוך הוא, והוא חלק מהאלוקה ממש. הוא ילך ויפרט בפרק הזה את העניין הזה, אבל אני רוצה עוד שנייה להתעכב על התודעה הזאת. אם היינו באמת מאמינים בזה, היינו רועדים מיראה ממה שיש בתוכנו, וגם ממה שיש פה מסביבנו. באמת מאמין שמה שיש בבן אדם שנמצא פה לימיני, זה חלק מאלוקה, ממש, נמצא פה. ארנון, נעימה. זה מבהיל. התודעה הזו היא תודעה שמשנה את ההסתכלות שלי גם על האנשים שנמצאים מסביבי, על החיות שנמצאת מסביבי. מה זה בן אדם? מה זה יהודי? כל יהודי הוא חלק אלוק הממד. שזה כולנו ביחד, אז זה התגלות של כל החלקים שיכולים להופיע פה בתוך העולם הזה. זה פאזל שלם. קוראים לזה מניין, שכינה. בדיוק מניין, נכון? זה הופעה שלמה של כל החלקים. זה הדבר הזה בעצמו, הכבוד שרוכשים לבן אדם על הדבר הזה, הוא מבט אחר על ה... וגם על עצמי. זה מתחיל מעצמי, שאני מאמין שאני בעצמי יש חלק לא פעמימה. אני רק צריך לגלות אותו. זה סיפור אחר בעבודה שלי. שבוע שעבר היינו בעקבות אורות באורות הקודש, שכשבן אדם מודע לזה שיש לו נפש באמת, אז הוא מסתגל על המגרעות שלו כמשהו שנמצא מבחוץ לו. בסדר, כאילו יש דבר כזה, הקדוש ברוך הוא שתל את זה בתוכנו. אז התודעה הזאת מרגיעה מצד אחד, הוא מזהה בעצמו נטיות של חומריות, נטיות של חול, אז הוא מזהה את זה כמשהו שהוא חיצוני לו. והתודעה השנייה שמתחילה פה בפרק הזה, שזה שלי יש חלק אלוק הממד ממש, זה אומר שהעבודה היא לא מסובכת כביכול. אני מתחיל להבין את הפסוק הראשון שעליו בנוי הספר הזה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, איך הוא אומר? מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבך לעשותו. איך הוא קרוב? לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה. לבאר היטב איך הוא באמת קרוב. עכשיו זה כבר עצמו, כמו שהפסוק אומר, לפני זה לא בשמיים היא ולא מעבר לימי, זה פה, כל אחד מאיתנו יש לו חלק אלוק הממד. עכשיו רוצים לעבוד את השם, הקדוש ברוך הוא שוכן בקרבך, רק צריך לפתח את זה. התודעה שיש בתוכנו, המחשבה הראשונית, הילדותית, זה שיש בן אדם ויש לו את הקדוש ברוך הוא שמה, שפעם ציווה אוסף של דברים, ואם אני אעשה אותם אז אני אתקרב אליו. ויש פה יצר הרע שנכנס לי בפנים, זה גם כן איזה משהו ש... הרבה פעמים האדם מזהה את עצמו עם הרע. מה שאומר, אתה בתוכך אמור לחשוף את החלק אלוק הממעלה. זה משהו שהרבה יותר קרוב אליך. ובן אדם לאיפה שהוא לא מתגלגל, אם הוא חי בתודעה שחלק אלוק הממעל ממש נמצא בתוכו, אז הוא רק צריך לחשוף את זה ולהופיע את זה בעולם. זה עבודה אחרת לגמרי. עבודה מלאה באמון. שהשם חלק ממני, שנמצא בתוכי ושוכן איתם בתוך תומתם. להאמין שבכל מקום, אפילו באסתורי, אסתורי שלנו, שאנחנו נמצאים, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. לא בדברים קשים שנמצאים בחוץ. בתוך מה שאני מעולה לעצמי, אז יש נפש אלוקית. זה מהפכה בתפיסה שלי, באיך שאני תופס את עצמי. שאני מאמין בזה באמת, בפרק הזה, בתעניה, אז אני הופך להיות קל יותר ביכולת לעבוד את השם. רק צריך לתת מקום לנפש הזאת. כולנו יודעים שזה לא רק, זה עבודה, אבל את העבודה הזאת הוא הולך לבאר, כי יש מולה גם מלחמה. אבל לא צריך להמציא משהו מחדש. לתת הכוח שבתוכי להתגלות. החלק השני עכשיו, הוא מסביר את זה לא על משל נוסף לדבר הזה. עכשיו הוא מביא, זה לא נפיחה של רוח אל תוכנו, כמו שמופיע בספר בראשית, ויפח באפיו נשמת חיים, ואז זה ברור שזה חלק ממנו, אלא היחס שבין המוח של האב לבין הגוף. בואו נראה את זה. כך על דרך משל. נשמות ישראל עלו במחשבה, כדכתיב, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוהיכם. פירוש, כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמות כל איש ישראל נמשכה, נשמת כל איש ישראל, נמשכה ממחשבתו וחוכמתו התברך, תהי הוכחים ולא בחוכמה ידיע. אלא הוא וחוכמתו אחד, כמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע והוא היודע וכו'. ודבר זה אין ביכולת אדם להבונו על בוריו, כדכתיב, החקר אלוה תמצא, וכתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. בן נולד ממוח האב. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, הבן נמשך ממוח האב. מה הכוונה שהבן נמשך ממוח האב? אתם מבינים את זה? זה שהאבא מלמד אותו, אבל מה הכוונה שהבן נמשך?
המקור של הזרע מהמוח.
המקור של הזרע מהמוח. תכף נראה את זה יותר מפורש, היום לא מבינים ככה. נכון? מישהו פה למד ביולוגיה? לא ממש ככה.
התיאור הוא לא תיאור ביולוגי.
מה? תכף תראה שזה תיאור ביולוגי, כן, שהטיפה מגיעה מהמוח ואז היא עוברת עד ליסוד. מה אתה אומר? בכל אופן, משהו כן, משהו כן בכל זאת קיים גם בהבנה הזאת, שהפקודה, הפקודה ההורמונלית מגיעה מהמוח. זאת אומרת, הנתינת הזרע היא דבר שמגיע מהמוח של... במוח, במחשבה, הכל כלול.
אבל רגע הפקודה, גם אומרים כאילו שהמחשבה של האב זה גם משהו שמשפיע על הבן, כאילו.
כן.
גם...
מה זאת אומרת שזה משפיע על הבן?
פשט מעשה, כאילו המחשבה שלו
נכון,
משפיעה על
הבן. נכון, תכף התייחס לזה. סוף הפרק הזה התייחס לזה.
והבן גם משפיע על האב?
יש ביניהם קשר. הבן אומר קדיש על האבא. כברא מזכה אבוה, הבן מזכה את האבא. מה?
הבן גם יכול להשלים את הנדר בזוגות של אבא שלו. אבא שבדיוק קראתי את זה במרום, שכשאם הבא נפטר בסוף הנדר וכבר הקדיש קורבן, אבל צריך שמישהו יגלח שערו על הקורבן. אז הבן יכול ללכת
לגלח, כן. אבל רק הבן.
רק הבן.
כן.
יש מערכת יחסים בינינו, אנחנו עדיין קשורים. הבן מזכה את האבא, יש גם מופיע שלפעמים מידת הרחמים מתגלגלת על מישהו בגלל הבן שלו. בגלל שעתיד לצאת ממנו, מופיע בתנ"ך, זאת אומרת, נקרא, זאת אומרת, שטרח, כן? הסגולה, מכירים בכוזרי, הוא כותב שה... בגלל שהיה צריך אברהם, אז הוא המשיך לטרח. אז יש קשר ביניהם. גם הפוך כנראה, אבל זה שהמחשבה הייתה והמחשבה הולידה את זה, פה הוא נכנס לאיזה הגדרה יותר מופשטת ואומר, מה זאת אומרת שחוזר כאילו להגדרה הקודמת? זה שהמחשבה הולידה את זה, אומר במחשבה, אם אנחנו בנם, בנים לקדוש ברוך הוא ונולדנו מהמחשבה שלו, מה זה אומר שנולדנו מהמחשבה של הקדוש ברוך הוא? המחשבה של הקדוש ברוך הוא מביא פה את הרמב״ם שאומר, זה לא כמו שאני חושב, הרי עד שלא פתחתי את פרק ב' בתניא, לא ידעתי את פרק ב' בתניא. היה את המוח שלי, והיה את החוכמה הזאת, הם היו שני דברים נפרדים. ועכשיו שאני לומד, אני מכניס את החוכמה הזאת לתוך הראש שלי. של הקדוש ברוך הוא, החוכמה שלו זה לא ככה, זה לא שהקדוש ברוך הוא חכם כי הוא קרא המון, כי הוא ישב בהרבה הרצאות. החוכמה שלו היא לא משהו שהוא חיצוני לו, הוא המדע והוא היודע. הרמב״ם כותב במקום אחר, הוא לא יודע בדבר שהוא זולתי הוא. זה שהוא יודע את כל מה שקיים, את כל החוכמות, את כל מה שהיה הווה ויהיו, זה בגלל שכל זה, זה חלק ממנו. שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מתארים את מידת חוכמתו, אנחנו בעצם אומרים שהכל כלול בו, הוא יודע את עצמו. אתם מבינים את ה... מובן קצת נפשט, מה?
זה מובן אליו. כאילו, זה אתה.
כן.
זה דבר שאתה צריך להבין
אותו. נכון, אבל יש כוח של ההשכלה, התגלות של מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנקראת חוכמה, שהיא היכולת לדעת את הדבר הזה, אבל זה חלק ממנו. נכון, אחרי שאתה מתאר ככה את העולם הזה, אבל פה הוא אומר הפוך. הוא בא לאותו מסקנה רק הפוך, הוא אומר, אם אנחנו עלינו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, ישראל עלו במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאנחנו חלק ממנו. אנחנו עלינו במחשבה, אנחנו חלק ממנו. כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמעת כל ישראל, איש ישראל, נמשכה מחשבתו וחוכמתו התבחד, יהיו חכים ולא בחוכמה ידיעה. החוכמה שלו זה לא כמו החוכמה שאנחנו מתארים, אלא הוא וחוכמתו אחד, כמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע והוא היודע, ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו. למה אין לנו יכולת להבין את זה על בוריו? אצלנו, רק בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להבין את זה. רק בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להבין את זה. זאת אומרת שזה נמצא פה, ואני מבין פה. אז אני תמיד מבין משהו שהוא חיצוני לי. אנחנו לא מצליחים לתפוס דבר כזה שהבן אדם, שיש חוכמה שיודעת את עצמה. אנחנו יכולים להגיד את זה, אבל זה באמת, להבין את זה על בוריו, זה... מה זה עולם שהוא רחוק מאיתנו? כי לכתיב החקר אלוה תמצא וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. ואף, עכשיו מה זה יוצא? שבאמת כל הנפשות שלנו הם חלק אלוקה ממעל ממש. היית מאמין שזה נכון אם הייתי אומר לך שזה מדבר על הנפש של? מי? זה שם שזה הולם אותו התיאור הזה. חלק אלוקה ממעל ממש.
משה
רבנו. משה רבנו, נכון? זה נשמה גבוהה. זאת אומרת, זה באמת כתוב עליו איש האלוהים. או שאתם נזהרים פה בגלל השכנים שלכם, לא להגיד דברים שהם יכולים להתפרש כטעות.
לא, לא, לא.
מה? שם הטעות הייתה שאמרו שזה אלוקים בעצמו. נכון, זה לא חלק. לא נזהרים? תזהרו, כי יש בזה באמת בעיה. זאת אומרת, באמת, נגיד ככה. אם הם לא היו קרובים, הם לא היו כל כך מסוכנים. זה אתם יודעים, כי הם קרובים לכם. באמת, הנוצרים, ימח שמם, הם לא, הם אמרו דבר, הם סילפו את הדבר הכי משמעותי.
אבל מורד אותה איש פשוט, מה?
להגיד שזה האלוהים, זה הגשמה, זה עבודה זרה, זה תומה ממש. אבל להגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא, חלק אלוקה ממעל, נמצא בכל נשמות ישראל, זה ההבנה של הקדושה. אתה מבין את הדבר הזה, אני אומר את זה בגלל שרציתי להגיד שאמרת מוישה רבנו, אז כתוב עליו איש האלוהים, מה אומרים עליו חזל? חציו איש חציו אלוהים. אז זה אומר שהנפש שלו, נפש אלוקי. היית אומר, בסדר, אז מדובר על אנשים כאלה, באמת שזה יצירות מופת של הקדוש ברוך הוא. שזה קשור אולי... למה שהוא תיאר בפרק א', שיש למדבב צדיקים כאלה שהקדוש ברוך הוא שתל אותם בכל דור ודור. זה באמת תופעות ייחודיות שהקדוש ברוך הוא התגלה בהם ממש. אבל יש עוד כל מיני נפשות, יותר נמוכות. רוצה להגיד לי שבכל אחד יש את זה? ואף שיש רבבות מיני חילוקי מדרגות בנשמות, גבוה על גבוה לאין קץ, כמו גודל מעלת נשמת האבות ומוישה רבנו, עליו השלום. על משמות דורותינו אלה, דעקביים, עקבי משיח, שהם מבחינת עקביים ממש לגבי המוח והראש. כל משמות העם ישראל, לכל דורותיהם, בנויים בצורה של גוף. וגם כל הנשמות של הדור הזה, בצורה של גוף.
כלומר... איך אומרים הדורות, לאט לאט עם הדורות, המעלות הכי קבועות יורדות.
נכון.
משה רבנו היה...
נכון. ואנחנו עכשיו, הציפורניים של הרגליים, עקבי משיח. עד לגנו, רק לעקב. זה ציפורניים. אנחנו הכי נמוך. אבל בסדר, אז אולי מוישה רבנו והאבות הקדושים, שהם היו מרכבה לשכינה, הם היו מרכבה לשכינה. מה הפשט שהם היו מרכבה לשכינה? בהם התגלה האלוקות. אבל הנשמות הנמוכות יותר, זה בטח לא אותו דבר. אומר, למרות שיש, תכף הוא יחזור להגדרה הזאת. מה זה אומר שמשה רבנו זה הראש ואנחנו הקיבה? יש לזה משמעות מבחינתנו? כרגע הוא לא מדבר על המערכת יחסים בינינו, אלא רק על השוני. אתה אומר, באמת כזאת גדלות, זה חלק לא קם ממעל ממש. אבל מה נגיד על דור הקיבהים? אז הוא אומר, אף על פי, אף שיש רבבות מיני חלוקים לדבר שמת גבל גבל גץ, כמו גודל מעלת נשמת האבות, משה רבנו עליו של משמעות דורותינו לגבי משיח, שיהיה בחילת הקיבהים ממש לגבי המוח והראש. וכן, בכל דור ודור, גם בכל דור ודור, הדור שלנו, יש ראש אלפי ישראל, בדור שלנו יש נשמות שהם הראש שלנו, שנשמותיהם הם מבחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון והמארץ, גם בדור שלנו. וזה אתה פחות להגיד ישר איזה שם. אתה רוצה להגיד איזה שם? שזה הראש? חבדניקין זה יותר קל. ראש בני ישראל, תיבות רבי, זה פשוט. ובגלל שאתה עוד לא חבדניק, אתה צריך לחפש מי זה הצדיק, מי זה הראש, מי זה הידיים, מי זה הרגליים, מי זה המוח, מה?
שאתה לא מדבר צדיקים.
מי זה האונה הימנית, מי זה האונה השמאלית. ציפורניים, יש הרבה שמנדבים אותם להיות ציפורניים. כן, הם הקליפות, הם פעמים. שם הדבר. בכל דור ודור יש כזה. זאת אומרת, גם בדור שלנו, בסדר, הוא בטח אחר. וכן, זה לגבי הרע שלך על הנפש והרוח והנשמה. וכן נפשות לגבי נפשות. כי כל נפש כלולה מנפש, רוח ונשמה. אתה אומר, מה? איזה חלק מזה? זה חלק אלוקא ממעל, ממש. מכל מקום, למרות שיש הבדל בינינו למשה רבנו, ובינינו לבין הצדיקים של דורנו, ובתוכנו בין החלקים השונים של הנפש, מכל מקום, שורש כל הנפש, רוח ונשמה כולם, מראש כל המדרגות, עד סוף כל דרגין המלובש בגוף עמי הארץ, שהוא הכי הכי טיפש, וקל שבקלים, שהוא הכי נבזה והכי הכי נמאס והכי מורד, מהמוישה רבנו ועד להו, כל השורש של כולם נמשך ממוח העליון שהיא חוכמה אילה, כביכול. זה נמשך מהמוח הזה, וזה אומר שזה כלול.
גם אני משבא
מה?
כן.
לא, 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 פה מדבר.
נפש.
נפש רוח ונשמה של הנפש הזאת.
של
לכל אחד מאיתנו, כן. נפש הבאמית זה מהסתרה אחרא.
הרי בסוף כולם נוצרו
מקדוש ברוך הוא. נכון, אתה שואל את זה על הסתרה אחת? אז זה מה שאמרנו בהתחלה, שזה באמת קדוש ברוך הוא בגדולתו, יותר נכון אמר בגבורתו, בצמצומו ובמידת הדין שלו, הצליח ליצור עולם שהוא עולם של קליפות, שהחיות שלו לא מצליחה להיראות שם, ולכן מה שנוצר משם זה רק המקום הבהמי. לעתיד לבוא וגם זה יוכל להשלים. מי שבאמת משליט את ה... טוב, אנחנו מקדימים את המאוחר. מי שמשליט את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית, זה יכול להיות ככה, הורדת ידיים, או יכול לנצח את זה גם בירי על מנת להרוג, ממש הורג אותה, כמו שקראנו על דוד המלך, שהוא אמר, וליבי חלל בקרבי, חללי מערכות הקדושה, טוב, זה החללים הטובים, חללי אויב, שהוא הרג את היצר הרע, הרגו בתענית או הרגו... ויש אפשרות שהיא מעלת הצדיקים הגדולים, שידבר עליה בפרק י' ב', שהם ראיתי בני, ראיתי
בני
עלייה והם מועטים. מה זה בני עלייה? הם הצליחו לנצח על זה כמו המנצח של התזמורת. נתן גם לנפש הבאמית את המקום שלה.
מה?
שאלה. יכול להיות. טוב, שנגיע לשם, נראה אולי גם דוד המלך שם. בסדר? אבל באופן שהוא מדבר כאן על מה שנמשך מהמוח של השם יתברך, זה הנפש האלוקית. כמשל, הבן הנמשך ממוח האב. שאפילו ציפורני רגליו נתאבו מטיפה זו ממש על ידי שהייתה 9 חודשים בבטן האם וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולתאבות ממנה ציפורניים. ועם כל זה, עודנה קשורה ומיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון, שהייתה טיפת מוח האב. למרות שעכשיו זה ציפורניים של הרגליים, זה המשיך, התחיל משם. עכשיו יש משפט שהבנתי אותו רק על פי הביאור של הרב שטיינזלץ. אתם מכירים את הביאור של הרב שטיינזלץ? יש לכם?
יש חלק.
יש חלק? חלק אלוהים ממעל. תשלים. בכל אופן, תראו את המשפט הבא. הוא משפט קשה, סתם ברמה הלוגית, בהבנה שלו. זה שהציפורניים של הרגליים הגיעות גם ממוח האב זה ברור, נכון? כי הטיפה היא שמצטיירת וכל העובר מתהווה מהטיפה הזאת. אז הכל נתחיל משם. אבל המשפט הבא, וגם עכשיו בבן, יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש.
הראש שלו, לא שלנו.
יפה. שעה לקח לי להבין את זה. לפי ההקשר אתה טועה. עושים פה איזה הוקימתה. למה אתה אומר את זה? כי זה לא הגיוני, נכון? מה, עכשיו היניקה והציפורניים שלי זה מהמוח של האבא שלי שנפטר לפני כמה שנים? נכון?
זה מה שאם אתה מייחס לבורא עולם, אז ודאי שזה.
נכון, אבל במשל, הוא אומר עכשיו הוא מקריא את המשל. נכון? בואו תחזיקו ראש, תראו, אתם מבינים יש פה הקושי? עכשיו לפי ההמשך, זה נראה שזה חוזר עוד פעם למוח של האבא. כדאית בגמרא, לובן שממנו גידים ועצמות וציפורניים. כן, הגמרא בנידה אומרת מה כל אחד נותן. אז האבא נותן את הלובן שבו. קוראים את הגמרא? שממנו גידים, עצמות וציפורניים. האמא נותנת אודם שבו, שזה הבשר והדם. והשלישי, מה הוא נותן? את הנשמה. בסדר? אז לובן שבו, שממנו, זאת אומרת שזה מהאבא מגיע הציפורן, אז זה עדיין כאילו חוזר לאבא, נכון? אז המשפט הראשון הוא בוודאי על הזיקה בין הבן לאבא. המשפט האחרון הוא גם מתאר את זה שמזרע האב נמצא עכשיו הגידים והציפורניים והעצמות של הבן. באמצע יש משפט שהוא באמת לא מובן מצד עצמו, שגם עכשיו בבן יניקת הציפורניים וחיותם נמשך מהמוח שבראש של האבא. אז באמת, הרב שטיינזלץ אומר כמוך, אני אומר עוד פעם, רק שאני חושב שבפשט, זה קשה להגיד אחרת, אבל בפשט, נכון, אתם מסכימים איתי? שבפשט זה לא חשוב, אתם מבינים את הקושייה פה? מבינים את הבעיה? יש?
מה, כאילו כשהבן אדם, כשהילד הזה חי, אז הוא עדיין,
כן. כן, זה מה שכתוב פה. אני חושב שזה מה שכתוב פה, אבל ההסבר הזה הוא הסבר... ומניח את הדעת. בסברה זה ההסבר. שהכוונה שזה מגיע מהמוח שלו בעצמו. היום מה שמפרנס את הציפורניים שלי זה החיות של המוח שלי. לפי הפשט פה זה נראה שזה מהמוח של האבא. שזה...
לפי הפשט זה מוח של האבא.
נכון? אני גם חושב שזה הפשט. אבל איך אתה מסביר את זה שעכשיו?
אני מתכוון לזה שכאילו זה אותו, זה המשך של אותו כוח שאתה לזה מהתחלה. ברור שהיום אני כבר לא מחובר ישיר לאבא שלי כמו שבזמן היום הייתי מחובר להורים שלי ובגלל זה קיבלתי משם, אבל זה המשך של אותו יצור בעצם, זה לא שעכשיו יש לי איזה משהו שמתחדש בי מלפני, מאז שאני עובר בעצם, זה הכל פשוט, היום מבינים את זה ממש יופי.
הבנתי, תראה, יש, מה היום?
עם גנטיקה זה מסתדר יופי.
זה ברור, רק אני רוצה לקרוא את זה עוד פעם, וגם עכשיו בבן, יניקת הציפורניים וחיותם נמשכת מהמוח שבראש. אתה רוצה להגיד, לא יניקת וחיות, אלא ה-DNA, הקוד הגנטי שלו מגיע משם. זה נכון גם 4 דורות אחורה, שתמיד אנחנו גנטית שייכים למקור שממנו הגענו. אני חושב שפה הוא רוצה להגיד, כי גנטית זה אומר שאני נותן לו משהו, מטען. מסוים איזה גנום שאחר כך הוא מתפתח והוא עצמאי לגמרי, אבל כל הבשורה של הפרק הזה להגיד שזה לא איזה תנופה, זה עכשיו, הכל זה חלק אלוקא ממעל.
זה גם שונה כי קודם הוא אמר מוח האב כשהוא רוצה להתייחס את
זה. נכון. אז לכן מה? לכן אתה מדייק שזה מהמוח שבראש שלו. כן.
כי אחרת הוא לא צריך להגיד מוח שבראש, לפני רגע לא דיבר על מוח
האב. נכון, זה דיוק, לא שמתי לב אליו, שכוח. בסדר? כי זה נראה שזה באמת הסבר הוא גם נכון בפשט.
למה הוא מפרט פה מוח שבראש?
הוא אומר, אם זה היה, זה בראש שלו, של הבן. אם זה היה במוח של האב, אז היה מספיק להגיד מהמוח, כי מקודם דיברנו על האב. מהמוח שבראש שלו. עכשיו זה הביטוי הזה, אחרי הסוגריים. וככה ממש כביכול, עכשיו התעסקנו הרבה במשל, עכשיו הוא חוזר לנמשל. וככה ממש כביכול, זה ביטוי חבדי אדיר, תודו, אין דבר כזה בעולם. להגיד ככה ממש כביכול. ככה.
כמו שאומרים, תמיד בדרך כלל.
תמיד בדרך כלל.
פקשש כזה.
כן, פתאומית לעד. ככה?
כשאתה מנסה להוריד קבלה לשפה רגשית או נפשית, מה שנקרא, אז אתה צריך להגיד ביטויים כאלה, כי ממש זה לא, אבל כביכול, כן.
אני חושב שזה יותר מזה, לא צריך להגיד את
זה. כי אפשר לדמות את זה.
לא, זה לא עניין של לדמות. השם יתברך מתגלה בכל דבר. אין, תראו, שנלמד בעזרת השם, שער האיחוד והאמונה, חלק ב' פה בתניה, חלק הוא תאמרים. אז האמירה החסידית, החבדית, הקבלית, היותר רדיקלית, שאין עוד מלבדו. מה הפשט שמבינים ילדים שלומדים ספר דברים בכיתה ה' שאין עוד מלבדו? אתה רואה את הלדעת כי השם האלוקים, אין עוד מלבדו. מה מסבירה המורה מלמד בכיתה ה' ו'? מה?
יחיד במינו.
יחיד במינו, ומה אין?
אין עוד אלוהים אחרים.
אין עוד אלוהים אחרים, נכון? אין עוד מלבדו. מה מסבירים בחסידות? אין עוד מלבדו, אין עוד כלום מלבדו. אתה הורית לדעת שהשם, הוויה, הוא האלוקים, שם הוויה ושם האלוקים, השם שמחיה את כל המציאות, והשם שמסתיר את כל ההתגלות, שם מידת הדין, אתה הורית לדעת, זה אותו אחד. זה שאתה עכשיו רואה את המציאות הזאת כמציאות גשמית. זה לא סותר את זה שיש פה רק חיות אלוקית, אין פה כלום. זה נראה לכם שולחן, זה לא שולחן. זה חיות אלוקית. אין עוד מלבדו, פירושו של דבר, אומר בעל התניא בשער האיחוד והאמונה, אין עוד כלום מלבדו. שום דבר. יש רק הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא יסלק את חיותו מהמציאות הזאת, אתם תראו פה איזה וקום כזה גדול. אין כלום.
אנחנו צריכים לדעת כאילו שאנחנו... כאילו זה יכול להביא, נוכל למדתי ברב עזרא, זה יכול להביא לבן אדם כאילו לגאווה וחד חיילה לחשוב שהוא ממש חלק מה... כאילו...
בסדר, אז אפשר בשביל זה לעזר את זה, לדעת שאתה חלק אלוק ממעל. נכון, אמרתי, תזרו, זה לא לשם את עצבי, זה גם השכנים שלכם פה, זה לא... מה?
כשעושים ביטול, צריך לדעת שיש את הביטול, אבל כי אנחנו לא...
אבל מה שאני רוצה לומר, לפי ישר איחוד מהם פה עוד יותר, שזה לא, זה ממש ממש, רואי, זה חלק אלוק ממעל, ממש. כביכול. לא, באמת, השם יתברך, החיות האלוקית מופיעה בהכל, ובנשמת האדם, הנפש האלוקית שבו, זה מופיע בהתגלות הכי 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 גבוהה של הנוכחות שלנו, כמו שאנחנו יודעים בה. זה שהכל זה אלוקות. עדיין יש הבדל בין תפילת שחרית שלכם לבין ארוחת בוקר, נכון? אם הכל אלוקות, אז זה לכאורה, מה עלייה אחר, מה עלייה אתה? כל זה התגלות של הקדוש ברוך הוא. זה מתגלה גם דרך הקליפות. בארוחת בוקר קליפות, נכון? לביצים יש קליפות, לעגבניה יש קליפות, וכל הארוחה הזאת כולה, אם הוא מגיע מהקליפות. מה? כן, אז זה קליפה, אבל עדיין היא קליפה שאפשר לאכול אותה, קליפת נוגה. זה מתגלה, אבל בחיות מסוימת. והתפילת שחרית שלך זה מגיע מהנפש האלוקית. זה חלק אלוקה ממעל. ממש. כביכול. ככה ממש כביכול. בשורש כל הנפש. לא תרצתי כל כך. אני... יש פה איזה... אני חושב שזה אולי מה שהתכוונת, אם הבנתי אותך נכון, שזה משרף עזרה. התכוון, שזה כביכול.
יכול להיות.
טוב, זו סוגיה, הזכרנו את זה שבוע שעבר פה, את סלובודקה ומברדוק, נכון? הזכרנו את זה פה. התודעה הזאת שלך היא תודעה שיכולה להביא לגאווה, יכולה אבל לתת לך משמעות, אבל זה באמת מחייב, אתה בן של מלך.
כן, אבל לא רק לגאווה, זה יכול להביא למה שקרה מנסות ו...
נכון, נכון, שזה אנחנו...
מה, אם אתה לא אמרת כביכול?
זה הפירוש של הכביכול, שזה לא... עוד שכתוב בחסידות במקום אחר, שההבדל בין... שזה חלק אלוק הממעל, כן? זה כמו חוצב סלע מהר. מה ההבדל בין הסלע להר? כלום. סלע הוא חלק מההר. אז אין הפרש ביניהם, אלא שזה חלק וזה הכל. ככה כתוב. הנשמה שלנו היא חלק אלוק הממעל ממש. זה הפרש גדול.
למרות שהאב נחסר.
היית יכול לומר שזה חלק.
מה?
היית יכול לומר שזה חלק ולכן יש הפרש.
כן. לא, אבל זה חלק ממש.
כביכול.
אתה מבין מה זה אומר? זאת אומרת, אם אני חלק... לביטוי חלק, אפשר להבין בשני מובנים הפוכים, כן? אנחנו אומרים בפיוט ביום כיפור, אנו... איזה אנו...
אנו
מאמיריך. אנו מאמיריך, אנו... ואתה חלקנו, נכון? אז מה לך אחרי חצי הראשון? אנו בניך ואתה אבינו, אנו נחלתך ואתה חלקנו, נכון? תחזור, שנת פורים, תחזור על הפיוטים. אז מה זה ואתה חלקנו? אז החידוש הפשוט הוא שזה אותו, שאנחנו חלק מהדבר הזה.
חלק השם אמור.
כן? שאני חלק השם עמו, כי חלק השם עמו. עמו הוא חלק מהשם. אבל האמירה עושה את הפרופורציה, זה אומר, הוא חלק. חלק השם עמו, כן? בסוף, כן? גם ההבדל בין שפינות, אם אנחנו חוזרים חזרה לשער האיחוד והאמונה, ההבדל בין שפינוזה לבין החסידות, לבין הקבלה. זה גם מאוד מבלבל, מאוד קרוב. מכירים קצת? יש מאמר דעת אלוקים של הרב קוק שמדבר על שפינוזה. שפינוזה אמר שהטבע זה אלוקים. שפינוזה אתם מכירים? אתם יודעים מי הוא היה?
אסור להגיד
שאני קיים
בישיב.
מה זה?
אסור להגיד
שאני קיים בישיב.
למה?
למה? מותר.
לא תוכל להבין את מאמר דעת אלוקים בלי זה. הוא כותב את זה בשם שלו. אין הרבה כאלה שהם לא שייכים למחנה, וגם הוא כותב איזה מקום בקבצים החדשים, חדשים, כאילו בקבצים שיצאו בעשרים שנה האחרונות שהתגלו, שבהשגחה עליונה חכמי אמסטרדם באו והוציאו אותו מכלל המחנה. זה מה שזה מקובל להגיד שזה היהודי הראשון ש... הוציאו אותו מהקהילה לגמרי, חירים אותו. כי בגלל, אם הוא היה נשאר, הוא אומר, הוא היה יכול להישמע משהו דומה כזה. אז היה נכנס, אומר, מן הסתם היה כותב גם מאמרים בהלכה ושוטים, והיה נכנס כאילו לתוך הפנתיאון
היהודי.
ואז לא, ואז הסטייה שלו שמתחילה ככה, אבל הוא אומר שהטבע זה אלוקים. אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה, ואין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, אבל יש אותו בעצמותו. זה חלק אלוהו ממעל. זה לא הכל. יש עוד משהו שהוא מעל המציאות. אין סוף ברוך הוא. אז אנחנו חלק. זו תודעה שאולי קצת מאזנת את המגלומניה של וככה ממש כביכול, בשורש כל הנפש רוח נשמה של כללות ישראל למעלה, בירידתו ממדרגה למדרגה על ידי השתלשלות העולמות הביאה, מחוכמתו התברך ידכתיב כולם בחוכמה עשיתה, נתהוו ממנו. נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ ופחותי הערך, הכל הגיע משם, גם עמי הארץ ופחותי הערך, ועם כל זה עודנה הקשורות ומיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותם ועצמותם הראשון. מהו עצמותם וחלותם הראשון?
לא כאן,
נכון? עכשיו הוא יפתיע אותנו. שהיא המשכת חוכמה הילאה, זה אתה צודק, נכון? שזהו. כי יניקת וחיות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ הוא ממה? היית אומר ממה? מהאלוקה. מנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדור ה... אמרתי לכם ש... העובדה שכולנו גם מבנה של גוף אחד, זה אומר שגם היום הנשמות שלנו מקבלים את החיות שלהם מהמוח שלנו היום, שזה ראש בני ישראל, וכולם ביחד מקבלים את החיות מחוכמה הילאה, שזה חלק אלוה ממעל, מה שזה מהשם יתברך בעצמו. אבל זה אמירה חסידית, הייתי אומר כמעט סוציולוגית חסידית, במובן הזה שיש צדיק, הצדיק הוא לא המנהיג של הקהילה. במובן הזה, התפיסה שיש צדיק, זה לא שיש לו איזה תפקיד כאן. הוא אמור ללמד תורה, למסור שיעורים, ולקבל לשיחות אישיות ליחידות, וגם לדאוג לכל צורכי הרוחניים של הקהילה. זה לא תפקיד, זה מהות. מהות זה שאתה מתקשר אל השם יתברך דרך הצדיק. דרך, כמו שהחיות של כל הגוף זה מהראש, אז אם יש צדיק שהוא הראש, אז אתה צריך דרכו להתקשר. זה גם קצת כתוב בתורה שלנו, מוכרת לכולם, כתוב לדבקה בו, וכי יכול אדם להידבק בקדוש ברוך הוא, והלא קדוש ברוך הוא אש אוכלה. אז יש לנו שני תירוצים, נכון? תירוץ אחד מה? להידבק במידותיו. והתירוץ השני? להידבק בתלמידי חכמים, שזה מצוות עשה. להידבק בתלמידי חכמים, שנאמרו לדבקה בו.
גם את
השם הולך
עתירה,
של
רבי עקיבא.
נכון, ובא, אמר כל אתים וגמים לרבות, שהגיע את השם לקח עתירה, הוא חזר.
רבי עקיבא אמר, מה זה
תלמידי עתירה? רגע, שמעון המסוני זה זה שפרש, נכון? רבי עקיבא אמר לו את לרבות תלמידי חכמים. טוב, זה נפתח לנו עכשיו חלון גדול, נכון? אמן?
הגיע לפה איזה רב, רב חבדניק, שאלנו את השאלות.
כן?
כן, אני מתייחס גם לנושא.
גם אני קצת התעסקתי עם זה השבוע, שכן שלי מיבנאל נפטר. שמעתם על הפתיק מיבנאל, מהראש, שמעתם את השם הזה? אז אני גר ממש, אני מפספס שחריס בבוקר, עשיתי בכפר תבור, יש רק בשש שחריס. חזיר אותי לימים שלי במשק בגולן, זה היה מניין רק מסוימים, אם אני מפספס, אז יש לי ביבנל שם, אז אנחנו גם קשורים קצת ליבנל, שכנות פשוטה, שם זה ממש צדיק, זה אבלות גדולה מאוד מאוד שם, הייתי שם ביום ראשון, היה שם, לא הייתי בהלוויה, הייתי לפני הלוויה שם, אבלות ממש. רבם המובהק, מערכת היחסים של תלמיד עם רב מובהק זה שהוא מקבל ממנו את התורה. הפעם זה גם היה באופן מעשי, כי לא היה ספרים ולא היה זה, ורב המובהק הוא זה שנתן את הכל. במובן הנפשי יש אנשים שזה ההתקשרות שלהם אל הקדוש ברוך הוא, זה דרך הראש שלהם, דרך הצדיק. אז מה? הוא התווכח איתכם פה קצת והסביר לכם שזה לא ככה היום, והיום כל אחד צריך להיות עצמאי ולחשוב לבד, כי זה דור אחר. זה מה שאתם אמרתם.
לא הגענו לסיפור, לא הגענו
לסיפור, אנחנו נחמדים. אתם פה, ראש שלכם למד אתכם להכיל, נכון?
אחרי זה הוא הרוסה, אחרי זה הראה לנו.
מה?
שיחה תיקון. כן.
לא נכון, לא נכון.
Yeah. אתם צריכים להתקשר לשם ישבח דרך הראש שיבה שלכם. טוב, אני זה באמת נושא גדול ורחב ברמה הנפשית. אני אומר שאנחנו מצאים בדור אחר, בציבור אחר, אפילו אחי, אני חושב שצריך שיהיה לנו צדיקים, לפחות צדיקים כאלה. מפי ספרים או מפי סופרים, וגם היום יש משהו בהתקשרות הזאת ש... אחרי כל המגבלות, אחרי כל הסכנות, אחרי כל התשומת לב, אחרי כל מה שהרב קוק אומר, הרב דן ילמד אתכם באורות ישראל, שהרב קוק כותב על הצדיק, שהרב קוק כמה וכמה פסקאות שמדבר על ה... לא לעבוד את השם דרך הצדיק. מכירים את זה? לא?
אני מבין אם זה שתי
פסקאות.
מה?
צדיק באמונתו יחיה או יחיה? האם, על גבי זה שאנחנו מקבלים דרך הצדיק, האם כל אדם הוא צריך לעבוד בפני עצמו, או שהוא גם יכול לחיות את ה... המדרגה הרוחנית של הקהל שלו, האם באמת?
עוד פעם, לא תפסתי עד הסוף. צדיק באמונתו יחיה זה שהרבי...
לא, הרבי אמר, כאילו, בעל התניא אמר לא.
צדיק באמונתו יחיה. כלומר?
מול האדמו"ר מקרלין, כן.
שמה? לא הבנתי.
צדיק באמונתו יחיה. שהוא כאילו...
מה זה יחיה ומה זה יחיה?
האם צריך לעשות השתדלות או לא?
מי צריך? הרבי או התלמידים?
לא, התלמידים.
האם מספיק קשר עם הצדיק כדי שכבר...
הבנתי.
שבריחו, או שאתה גם צריך לעבוד את השם בתוך כדי זה, לקבל את השפע דרך הצדיק.
אבל אפשר להסביר את זה כמו הרמח"ל, שהוא אומר שהילדים מוכנים גם בבלתי מוכנים התעלו.
זאת אומרת שהתפילה של הצדיקים מצליחה לעבוד את כל המציאות.
כן, אבל זה לא כאילו...
פה הוא אומר שהמציאות צריכה להתקשר על השם דבר דרך הראש. ציפורניים לא יכולים לטפס אל אינסוף מיד, אלא הממוצע המחבר ביניהם לבין השם יתברך זה הצדיק, שהוא הראש.
כולם מסכימים שיש
צינור
בין...
כן, כן, כולם מסכימים שאסור להתפלל לצדיק.
לא, גם לא, יש צינור ישיר בינינו למען הקדוש ברוך הוא. כל אחד מהמצווה, לא...
נכון, אבל יש איזה אופן שבא זה שהצינורות... פה לא כתוב ככה. אתה רואה, הוא כותב, תראה בהמשך, עצרתי באמצע. ובזה יובן, מאמר ז"ל על פסוק לדבקה בו, שכל הדבק בתלמידי חכמים מעלה וכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש, כי על ידי דביקה בתלמידי חכמים קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותם ראשון שורשם שבחוכמה אלה, שהתברך וחוכמתו אחד ועמדה, והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, הנה גם דבר חכמה שלהם מחילת אחוריים של נפש רוח ממש של תלמידי חכמים. אתה צודק שיש... הוא לא כותב פה שאין דרך אחרת, אתה אומר, הוא לא מתייחס לזה פה, מה שזה...
מה?
מה
זה שכותב, לא פושעים ומורדים, כן, אבל...
גם הפושעים והמורדים זה מאחוריים של תלמיד חכם. זאת אומרת, סתרה אחת, כן.
אז הוא אמר שזה כל מי שלא מאמין בזה, כל מי שלא מאמין שזה דרך הרבי, אז הוא הבחינת
האחוריים. ברור, מאיפה יהיה לו חיות אם הוא סותם את הצינור? אם אתה אומר שאתה לא דרך הצדיק, אז מה הצינור שלך?
לא מבין.
אה? אני מובן לזה. אז עכשיו שיהיה לך את הצדיק שלך, הדבקות בצדיקים. פרק ג' פסקה ג' באורות ישראל. הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם, עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. בסדר? מובן?
לא.
עוד פעם. הדבקות בצדיקים, בשביל מה? כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם של הצדיקים, עם הנשמה הבלתי נשלמת שלי, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. חשוב מאוד בהתפתחות של הנפש שלי להידבק בצדיק, ואז... המציאות של הנשמה שלהם משלימה את החוסר שלי.
כמו שאמרנו לגבי האב.
כן, כן, שהוא המוח וזה הבן. אתה אומר פה, זה מה שהוא אומר, שמה הרצות זה. אבל צריך שמירה גדולה. שאם יתה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, לא רק ללכת ולהשתלם, אלא להידבק בפנימיותו ממש בה, וידבק גם כן בחסרונותיו. שמעתם? יש לצדיק חסרונות.
זה קושיה שאני מסתכל לצדיק בשיעור אחר כך.
מה?
שלך בלידי גבוית בצדיק, אתה לא מקבל יותר, האדם הצדיק יודע להתמודד עם החסרונות שלו, אתה לא מקבל חסרונות שהם יותר מועצמים אפילו.
אז זה אומר, שאם הוא מדבק בזה, מדבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. זה שהרב דני אמר, שהאיש המקורי יודע לעבוד עם החסרונות שלו. יש פסקאות אחרות שבהם הרב קוק מסביר שבאמת הדבר שאצלו הוא חיסרון הוא מאוזן, ואצלך זה יבוא באופן אחר. בקיצור, לא להעתיק, כל אחד יש לו
את התשובה לזה.
מה?
אנחנו נשתשובה לזה.
אצל
רב נחמן הצדיק הוא כאילו הוא הזווית התייעצות עם האובייקטיבי, עם האלוקות בעצם.
אז אתה אומר זווית, זה מקום.
רב נחמן, כשאתה פונה לצדיק בתור הצדיק, הוא כבר לא פועל מתוך ה...
עולם האמוני
שלו,
אלא מתור
ההתמודדות שלו, בואי כבר מתור האובייקטיבי.
יש לו ביטול גמור והוא מופיע את הזה. אז הרב קוק אומר אין דבר כזה, יש רק למקום אחד שזה קיים. מה? אבל איפה פה במציאות זה קיים? טוב, אחד בעניין שלו. אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט, לשאוב על ידה אור השם הטוב.
זה לא
החלפה
של
איזה
אחד
שאני כאילו. מה זה? כלל ישראל.
החלפנו את האובייקטיבי, את משהו אחד שאני אומר עליו, בטוח הוא. הצדיק הוא בטוח אובייקטיבי, אז אני יכול להידבק בו ויש לי קשר ישיר. אבל קוק אומר לך, לא, בצדיק יש לך חסרונות ואתה לא לקבל דברים לא נכונים.
אבל
למה? לדבק בכלל ישראל, שם יש אובייקטיביות. זה כאילו מחלוקת איפה אובייקטיביות.
נכון, אבל זה מחלוקת אמיתית. כלל ישראל זה מקום שהוא לא, כלל ישראל זה, אתה צריך להבין מה אתם, למדנו את זה פעם בישיבה במקור חיים, חבר'ה נסעו לאומן, היה מנהג כזה שהתפשט משנה לשנה, פעם באלול או במשהו כזה, אז אחד הרמים, הישיבת רמים הביא את הפסקה הזאת, ללמוד אותה ככה, אז הוא סיים, אז מישהו שאל אותו, אז איפה הציון שלה, של נשמת האומה? אני רוצה לנזר בראש השון האלה, אז איפה זה? מה?
להתאבק.
בכותל, אני יודע איפה, אבל
זה...
לא,
זה כאילו
איך אני אומר לך את זה ב... סליחה. תמיד, אני חושב שהתשובה נמצאת בשאלה שלך. איך יודעים מה הגבול? קודם כל אתה מבין את המגבלות של כל דבר, את היתרונות של כל דבר, ואת הדרך להידבק בקדוש ברוך הוא. אתה מבין ש... אני לא גדלתי ככה. רבותיי לא נתנו לי לגדול ככה. וגם רבותיהם. מערכת היחסים לא הייתה כזאת של, אם כי גם רב גדול, שכן, אני יכול להיות שאני מערבב שני דברים. אני אסיים את דברי עד הסוף. זאת אומרת, שמירת המרחב, העצמאות, זה... חופש נקרא לזה, של האדם, להוביל את חייו, הוא בסיס מאוד בדור הזה. ככה, זה בכל העולם, זה המהפכה הדמוקרטית, זה המהפכה ההשכלה. החוכמה לא נמצאת באיזה מקור אחד, ומשם כולם צריכים לשאוב. זה מגדיל מאוד את כל ה... אוטונומיה של האדם, כל האדם כלפי המציאות וכל אדם ואדם. אנחנו לא בנויים באופן הזה, הייתי אומר שהקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם למקום כזה. מצד שני, כמו שהאדם הכללי בגלל המהפכה הזאת שכח את המקור שלו. זה יביא אותו לכפירה, במקום שזה יביא אותו לעצמאות ובחירה מודעת, פנים בפנים בהשם יתברך. אז גם האדם הפרטי יכול לפספס את המתנה הכי גדולה, שזה תנת חמים. זה להידבק בסופו של דבר, הפתרון של הרב קוק זה להידבק בכללות. על הבסיס הזה של דבקות בתלמידי חכמים אסור שיעלם גם אחרי כל הדיבורים האלה. בלם נמצא תלמידי חכמים שהם הצינור של נפשו, ושישים לב שהוא לא מאבד את עצמו לגמרי, ושהוא שם לב מה קורה לו. הרי הסיפורים הלא טובים שקורים לבני אדם, לא מדבר על מקומות רעים ממש, מסתבר שהצדיק הוא לא ממש צדיק, וזה גם כן דברים שלצערנו קורים. אבל נדבר גם, יהודי ירא שמיים, יהודי שבאמת ראוי להידבק פה, שיש לו יותר מקו חומתין של יראת שמיים. אפילו, שיהיה גמרא מספיק קו. אגב, אתה צריך לשים לב שאתה זה אתה, ואתה לא מאבד את עצמך ואת החירות שלך ואת העבודה שלך. אתה לא נשאב לאיזה מקום מעורבל, סתמי, פלקטי. והיה, שהבן אדם הוא כבר לא הוא, אז זה באמת חבל. אם יש רק לחכות את הצדיק. רציתי יודע, פעם אמר לתלמידים שלו, תלמדו ממה שאני אומר, לא ממה שאני עושה. אני מלמד אתכם, תלמדו. מה שאני עושה, אני עושה לזה, אני עושה כל מיני תלמידים שניסו להיות חסידים וניסו לחכות כל מיני הנוגס שלו. זה לא ככה. אתה זה אתה ואני זה אני, מה שמתאים לי מתאים לי, מה שמתאים לך מתאים לך, אתה עושה לי. תקשיב למה שאני אומר. וזה תלמד. הם גודלים ככה, אז אפשר לגדול באמת. טוב. חזק וברוך. אתמול היה היורצייט של הקוצקר. מנחם מנדל מקוץ. אני יצא לי כמעט עם אינטרס, היה לי חוויה חזקה מאוד השבוע, יום ראשון בבוקר. היה לי איזה געגוע ללכת לבית הקברות הישן של וריה. שם הקבורים, תלמידי הבעל שם טוב, אבי מנחם מנדל מליטבס. נחמן מאורדנקה, אדמורים שאחת אחרי של אסיאטים ושל רוז'ין ועוד ועוד קוראים שם ממש. אז יש לי חשקה נפשו גם לעשות את זה, והוא לא כהן, יכול ללכת שם, באמת אני יש שם מאוד חזקה שם. ואחרי זה רבי נחמן מנדל מקוץ, זה גם השבוע חסידי במיוחד. קצת מפחיד, חוסקר. מכירים? חוסקר? זה טוב לקבל, מה? שמעתם, מה?
בא לאמת החדה.
כן. זה טוב, טוב מדי פעם. זה כזה ל...
שמועות קטנות שומעים
מפה לשם.
לא הבנתי. אני שומע שמועות קטנות מפה לשם.
אם לא היה קצת כאלה, צריך לראות. יאללה.